טוב, אנחנו נתחיל. בא לכם איזשהו רעיון, אפשר כאן ניגע אחר כך בהלכה, ואולי יתעצפו אנשים קצת. יש איזה מדרש. תשמע, מדרש, חבל לכם על הזמן. תשמעו את המדרש הזה. פרשת לך לך כתוב, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, וממולדתך, ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך. בתחילת פרשת העקדה, כתוב, היה אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. ויאמר, קנה את בנך, את חידך, אשר אהבת את אברהם, ולך לך, ארץ המוריה. שואל המדרש, פרדיה, תשמע. איזה לך לך חביב יותר? לך לך של פרשת לך לך, לך לך מארצך וממולדתך, הלך לך הזה, או הלך לך של העקדה. איזה לך לך יותר חביב? כך שואל המדרש. תשובה? לא, מה יותר גדול? איזה לך לך יותר חשוב? הלך לך ולמארצך, היה לנו יצא מאור כסדים, הלך את ארץ ישראל, אל המקום הבלתי נודע, זה ניסיון, או הלך לך של העקדה.
מצד אחד, לך לך דמיין, ניסיון הראשון, נכון?
לא, זה מחלוקת, מה אני אתם אומר? לכן, היו עוד כמה ניסיונות.
אני חושב שהעקדה.
התשובה במדרש זה העקדה, אבל מה בכלל כאילו האב האמינה? יש לך ניסיון יותר גדול מאשר העקדה? אדם אחרי 100 שנה מקבל בן, אוהב אותו, בן יחיד, שבו הבטיחו לו שממנו יהיה לו זרע, הולך אותו לשחוט. מה יותר גדול? כן, מה יותר קשה, מה יותר גדול? כן, מה יותר נחשב? וגם, לא רק זה, גם בן אדם, תאמין, שכל השנים, כל הדורות כולם, הוא הטיף למה? הטיף לתורה, לאמונה, פתאום לוקח בו נגד עבודה זר, לוקח פתאום עכשיו לקח את הבן שלו, שוחט אותו. איזה, אחד כאילו כזה ניסיון יותר גדול מזה. בסדר, נכון, הניסיון ללכת, לעזוב את הארץ, את המולדת, את בית אבא, ללכת למקום בלתי מוגדר, זה גם ניסיון. אז למה שואל המדרש כאילו? אם המדרש שאל, כנראה שהייתה לו אבא אמינה,
של המעשיכה יותר גדול.
יש בו צד שהוא יותר גדול, השאלה היא למה?
הוא היה בארץ ישראל
או לא? השאלה היא למה?
רגע, אברהם
מבין,
יודע שארץ ישראל זה...
לא, מתי הוא לא ידע? הוא אומר לו, אל הארץ אשר אראך. שם אני אעשה אותך לגוי גדול, שם אתה תתברך ואתה תהיה מקור לברכות, וכו' וכו' וכו'.
לא היה ספק.
אולי בגלל שהוא לא ידע בכלל לארץ אשר אראך, אבל לא ידע שזה לארץ ישראל או משהו, אבל הוא אמר, הולך.
בסדר, אז זה, לא, זה מראה שהלך לך הוא ניסיון. אבל להגיד שזה יותר גדול מהעקדה...
ואני חושב בגלל האי-ודאות הזאת, אם אתה אומר לו משהו מוגדר לעשות, למרות שזה כואב, אבל הוא יודע, כשאתה אומר לבן אדם תמשיך בלי קצבה, אז אין לזה סוף.
אז מה, זה עדיין יהיה כי הוא יותר גדול מאשר העקדה. זה פעם שמראה על הניסיון שבדבר ועל הגדולה של הדבר, אבל עדיין זה לא עומד מול העקדה. הרי כי דווקא בעקדה, אם אתה ידעתי, כראה אלוקים אתה, כולנו מפרים את העקדה, זכות אבות, ראש השנה, אנחנו יודעים שתמיד מזכירים את העקדה, זה יסוד של המסירות נפש, אין לך דבר שהוא יותר גדול מזה. מה אבא מן לך להגיד שהלך לך הראשון הוא יותר גדול? תראו, יש רבנו יונה שערי תשובה שואל שאלה, אולי שמעתם אותה, יכול להיות שמעתם אותה, אבל זו שאלה מאוד מפורסמת שלו. הוא שואל שאלה כזאת: מה חמור יותר, שאדם עושה עבירה גדולה שעונשה גדול אבל פעם אחת הוא נכשל בה, לבין אדם שעשה עבירה קלה ועשה אותה ועוד 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 ועוד, כאילו הוא עשה הרבה עבירות קלות או עבירה אחת גדולה? לכאורה עבירה אחת גדולה, נגיד חילול שבת שעונשה חמור מאוד, סקילה וכו', לכאורה זה דבר הרבה יותר חמור. מצד שני, עבירה קלה, העונש שלה הוא קטן. אבל יש בה גם דבר אחר, אתה עושה אותה הרבה פעמים. פה זה פעם אחת, פה זה הרבה פעמים. אומר רבנו יונה, יסוד גדול מאוד. הוא אומר, מי שעושה עבירה קטנה הרבה פעמים, הרבה יותר חמור ממי שעושה עבירה אחת גדולה. כי אמנם עבירה אחת גדולה, עונשה גדול, אבל זה כישלון. עשית, גם אם עשית את זה במזיד, אתה יודע שבשוגג, גם אם עשית אותה במזיד, נכשלת. אבל הוא אומר, מי שעושה עבירה, שהיא קטנה, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, זה כבר לא כישלון, זה כבר מרד בקדוש ברוך הוא. כך אומר רבנו יונה, יסוד מאוד גדול בספרו שערי תשובה. כי כשאדם עושה עבירה, כמו שחזל אומרים, מי שעובר עבירה ושונה בה, זאת אומרת, הוא חובר עליה, הותרה לו. אומרת הגמרא, הותרה לו, מה, בגלל שהוא עשה אותה פעמיים, נהיה לו מותר לעשות אותה? אלא אומרת הגמרא, נעשית לו כהתר. זאת אומרת, אתה כבר לא מרגיש שאתה עושה איזושהי עבירה. כן, אני זוכר שפעם אחת, באמת, כאילו ש... רב דניאל אמר לי פעם אחת דבר מאוד, מאוד חשוב, מאוד כאילו חכם. הוא אמר שפעם אחת בא לו איזה בחור, לא יודע אם זה מכאן, או סתם בחור במקום אחר, לא יודע. שהוא בא אליו ואמר לו, תשמע, אני כבר כמה חודשים לא מניח תפילין. אז הוא אמר לו, למה באת רק היום? הוא אמר לו, כי היום הרגשתי שזה לא מפריע לי. אני אומר לו, כל יום שלא הנחתי, זה צבט לי, אבל עצלות, אין לי כוח, נרדמתי, זה הפריע לי, אבל איך אומרים, אמרתי, טוב, יאללה, מחר. כי הוא זרם עם זה. והיום, זה לא הזיז לי שלא הנחתי, זה כבר מראה שיש פה כאילו בעיה. אז אני לא מסתבר, כאילו, זה אולי כאילו משלים את זה. זאת אומרת, עבירה גדולה שאדם עובר, גם אם היא חמורה וגם העונש שלה הוא גדול, אבל אפשר לראות את זה ככישלון של האדם, בין אם זה בשוגג, בוודאי, בין אם זה אפילו במזיד, אז נכשלת, עשית עבירה במזיד, נכשלת. אבל כשאתה עובר עבירות, אתה לא מפסיק לעשות אותן, גם אם עבירות קטנות, זה כבר מרד בבורא העולם. כי זה היסוד של ההבחנה בין דבר חד פעמי לבין דבר רב פעמי. כמו שזה בעבירות, זה גם לגבי ניסיונות, גם לגבי מצוות. תראו, העקדה אין ספק שאין ניסיון יותר קשה ממנו. אבל מה? דבר חד פעמי, יש הרבה אנשים בעולם, בכל הדורות כולם, שהיה להם התעלויות חד פעמיות. ולמה פתאום הגיע לו איזושהי התרגשות גדולה, הגיע לאיזשהו שיא גדול, אבל זה היה משהו כאילו חד פעמי. לא אשכח, תמיד אני מספר את הסיפור הזה. היינו לפני כמה שנים, עוד שהייתי פה תלמיד, היה כאן שבועות בישיבה, היה שבת, יש מקום לכולם. היה שבת ושבועות. הרבה פעמים יוצא שבועות, או שישי שבת או שבת ראשון, הרבה פעמים זה יוצא. הייתה שבת, איזה מפוצץ הישיבה הייתה, מפוצץ. ואני זוכר שבמוצאי שבת, כאילו היה שישי שבת, אז אחרי שיום רביעי, שאחר כך הייתה תמיד שיחה של ראש הישיבה, ואז הוא אמר, אני יוצא עם האוטו, זאת אומרת, אני רואה טרמפיאדה מפוצצת, במי? בתלמידי הישיבה. אז הוא אומר להם, מה קרה? עכשיו שבועות, באמת, הייתה התעלות גדולה. לרב, עייף, לא יכולים, חייבים להתפרק. אז הייתה איזושהי כאילו עלייה גדולה, אבל אחר כך, בום, נחיתה. נחיתה, אבל באמת נחיתה. אתם חזרו, זה היה ביום שני, אתה יודע, ויכול, אתה חוזר, עד שאתה מתייצב. כי לעלות, הרבה יכולים, והתעלויות יש הרבה. השאלה, אבל מי מחזיק מעמד למעלה? פסוק אומר, מי יעלה בהר השם, ומי יקום במקום קודשו? אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ה, מי יעלה בהר השם? להתעלות, להגיע להר השם, לפסגות? זה לא חוכמה. מי יקום? למי תהיה תקומה במקום קודשו? מי שם יתייצב? מי יישאר שם קבוע? זה דבר שאיננו פשוט בכלל. כי לעלות הרבה יכולים. להרבה אנשים יש פתאום התעלות, התרגשות, היה אנשים בחודש שלו בקביעות, שואגים וזה, אבל השאלה מה קורה אחר כך? תמיד יש את הירידות האלה. מה עושים? זה צריך הרבה, איך אומרים, הרבה עבודה, איך אומרים, בעבודה, כאילו נגיד, אם זה בתפילה, אם זה בלימוד. תראה שהדברים לא מבוססים, אז מה שקורה בפעמים שזה... אתה יודע, כתוב, אם כבר שאלת, כתוב שבמעמד הר סיני, כתוב שבשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, מיד אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, לדבר בני ישראל ויקחו לי תרומה. מה הקשר בכלל? לא שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע, צריכים להקדים נעשה ונשמע, אלא פשוט ברגע שעם ישראל הקדימו נעשה ונשמע, הם הגיעו לדרגה מאוד גבוהה, דרגת המלאכים. מלאכים עליהם נאמר בתהילים, ברוך הוא השם מלאכיו, גיבורי כוח, עושה דברו, לשמוע בכל דברו. עושים, לשם שומעים. אז אומר בו הלאה, אם עם ישראל הגיעו לכזאת דרגה גבוהה, הכה בברזל באותו חם, דבר איתם עכשיו, שיצאו ישר כאילו תרומה. למה? אני לא יודע מה יהיה אחר כך, אחר כך הם יפלו, הם ירדו עוד הפעם. כמו שהסיפור המפורסם על, על אותו ברון, משפחת רוטשילד, שבא אליו פעם איזה עני, ביקש ממנו צדקה או הלוואה, הלוואה כאילו קטנה, משהו כזה, פתאום הוא מוציא לו שעון זהב עם יעלומים. אומר לו, לא, אני לא ביקשתי יעלומים. אומר לו, תשמע, קח את זה עכשיו, לפני אני מתחרט. למה? פעל באותו רגע אצלו, הרגע הגבוה הזה של חמלה, של נתינה, לא, תנצל את זה. אין זאת כאילו שיש אנשים, וכולנו בני אדם, יש לנו רגעים טובים יותר, רגעים כאילו פחות טובים, השאיפה שלנו היא להישאר למעלה. נכון שיהיה גם שאתה למעלה, יש ירידות וכו', אבל מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו, זה מה זה שאיפה של דוד המלך, שצריך בן אדם, איך אומרים, להישאר למעלה. כאילו, מה זה אומר? זה אומר שלא ברעש השם, ולא ברוח השם, ולא באש השם. סליחות בישיבה כזו, או סליחות בכותל, יכולות לרומם את האדם, אז זה רומם אותו רק רגעי. זה לא נותן לאדם אף פעם להישאר באותו המצב. זה בדוק, בדוק. כמה אנשים היו הולכים להרצאות של, של מחזירים בתשובה, ובאותו רגע קבל עליו ציצית לשבת, אחרי שבועיים לגמר הכל. למה? כי זה לא בא מתוך ביסוס, מתוך הבנה, מתוך חיבור. הרגש פעל הרבה, אבל השכל לא, לא עבד. מתאים לי, לא מתאים לי, אולי אני קופץ מדי. אני אומר, כדי שהאדם יישאר, ולא רק יעלה בהר השם איזושהי התעלות אחת. אלא השאלה, תראה, יש לך איזשהו דבר מאוד מפורסם, עליות וירידות שלו, כאלה חדות, אתם יודעים מזה, עופר לוי. אדם שהיו לו עליות כאלה גדולות, אבל נחיתות פשוט עם תרסקויות. כי זה לא בא אצלו מתוך ביסוס, הוא לא ישב ולמד, ישב וחכה. לעומת זאת, יש אנשים, ושהיום כאילו זו תופעה, כל משפחת בנאי למשל. משפחת בנאי, תראה אותם, הם נשארו כך שהם היו קודם. ההוא עם הכובע, וההוא רגיל. אתה שם כיפה, בסדר, אבל נשארו רגיל. אבל מה? לאט לאט, הם עושים את זה בשלבים. מתוך חיבור, מתוך הבנה, זה הרבה יותר מבטיח שאדם יישאר בעלייה שאינה הוא הגיע. שרק הרגש עובד, ולא השכל, אז זה לא כל כך מצליח. ואנחנו, אני אומר, המזמורים האלה, אנחנו אומרים אותם מתי? בראש השנה. דוד מזמור, אומרים אותו למה? בגלל התפילה על הפרנסה אומרים. אני חושב שהמזמור הזה הוא הכי מתאים לומר אותו בראש השנה ביום כיפור. למה? ראש השנה ביום כיפור זה הימים שהם הכי מסוגלים לעליות של האדם. מי יעלה בהר השם, אדם מתעלה, אבל מה? מי יקום במקום קודשו? לדעת, לקחת מראש השנה ביום הכיפורים את הדברים האלה ולהישאר איתם, להישאר באיזשהו מקום למעלה, אני חושב שזה אחד מהסמלים שמרמזים המזמורים האלה. זה בדיוק מה שאפשר לומר. זה נכון, אבל לפחות תראה, לפחות אני אומר, אנחנו כאילו שואפים לזה, שואפים. לקחת את התובנות בראש השנה ביום הכיפור, דברים, מה שאדם לומד, מה שאדם שומע, אני חושב שזה בדיוק מה שאנחנו אומרים לגבי שתי הניסיונות, שלך לך הראשון מארצך ומעולתך, זה ניסיון ללכת אל המקום הבלתי נודע, ולעומת הלך לך של העקדה. שאלנו מה יותר גדול, אז אמרנו ודאי שהעקדה זה המסקנה, אבל מה הם חשבו? כי הלך לך של העקדה זה ניסיון, זה שאדם כמו אברהם אבינו יכול להגיע אל, אבל זה עדיין זה התעלות חד פעמית. הוא אף פעם לא התנסה בזה. הוא אף פעם לא חשב על זה. אברהם אבינו הגיע לזה שהיא התעלות גדולה. הניסיון, לכאורה, הניסיון היותר גדול הוא ללכת מארצך, מולדתך, מבית אביך, אתה הולך, זורם, לא פעם אחת, הולך, הולך, ימים, חודשים, שנים, אל מקום בלתי מוגדר. זה מראה על דבר שהוא רב פעמי, הוא לא רק חד פעמי של האדם. הדבר תופעה שהיא קיימת כל הזמן, ככה חשב המדרש לבוא ולהגיד שאולי יש בדבר הזה יותר. תראו, על דבר, על משקל דומה, אנחנו רואים שיש חשיבות גדולה מאוד דווקא לדבר שבא הרבה. יש משנה באבות, המשנה אומרת, הכל צפוי והרשות נתונה. ובטוב העולם נידון, והכל לפי רוב המעשה. הרמב״ם בפירושו לאבות שואל שאלה יפה מאוד. אומר, אדם יש לו עכשיו $1,000 בכיס. בא אלף ענב עכשיו, אני רוצה $1,000. תן לו $1,000. אבל אם אין לפניך כרגע מקרה שבן אדם זקוק ל-$1,000, אילה, 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 רגע. אין לו, הוא לא צריך עכשיו כאילו $1,000. אתה שואל, רגע, מה עדיף? שאני אתן $1,000 במכה אחת ככה, צדקה גדולה ככה, או שאני אפזר אותה. אומר הרמב״ם, כן, אומר הרמב״ם בשם הרב איתן מוגרבי, רבה הראשי של מצרים, אומר הרמב״ם יפזר על הרבה פעמים. למה? או, אומר הרמב״ם, כי על ידי הנתינה רב פעמית הזאת, אתה קונה את המידה של הנתינה. מאשר פעם אחת, פעם אחת זה כמו התעלות כזאת. אבל החוכמה היא, איך אומרים, לרכוש את המידה הזאת. אז זה לא בדיוק כותב כמו שאמרנו קודם, אבל עדיין יש את ההפרדה הזאת, את החילוק הזה, בין דבר שהוא תמיד, לבין דבר שהוא רב פעמית, דבר שהוא אחד פעמי. אני חושב ש... כן. רגע, אני אגמור את המהלך, אגמור את המהלך. לפני כמה חודשים... לפני כמה חודשים הבאתי גמרא. גמרא שסיפרה על רבי חנינה בן תרזיון. לפני כן הבאנו שלדעת רבנו יונה, חושב שזה יוצא כמין חומר. ממש זה יוצא כמין חומר לפי כאילו שיטתו, מה שאמרנו מקודם. רבנו יונה טוען, כולם מזכירים את העשרה ניסיונות של אברהם אבינו. מה תמיד אומרים, מה הניסיון העשירי? עקדת יצחק. וכל ניסיון זה רק עולה ועולה 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 ועולה. רבנו יונה חריג. מה הוא אומר? לא, הוא אומר, זה הניסיון התשיעי עקדת. העשירי זה הקבורה של שרה. שהשם הפתיע לו את כל הארץ. ובסוף הוא בא, הוא רוצה לקבור, הוא לא רוצה ארמון. רוצה קבר, שלם עליו 400 שקל כסף. לא נותנים לו. יש, אבל אומר, רבנו יונה טוען, זה הניסיון העשירי. ככה רבנו יונה... הניסיון, השם הבטיע לך את כל הארץ הזאת. זאת אומרת, אתה בא לארץ, אתה לא חפש לבנות, אתה רוצה לקבור. גם אתה צריך לראות...
הוא ידע שזה כבר...
זה
ארץ
ישראל, כן, ידע, בטח. בסוף פרשת לך לך, כל ההתגלות. אלא בתרים, הבטחת הארץ, הבטחת הבנים, אומר לו. אז הוא בא לקבור, לא נותנים לו. אומר רבי יונה, זה ניסיון יותר גדול מאשר העקב. איך אפשר להסביר את זה? איך אפשר להסביר את זה? הפשט הוא שהאדם הגדול נמדד בדברים קטנים, לא בדברים הגדולים. דברים הגדולים, ניסיון כאילו כמו העקדה, גדול ככל שהוא יהיה, אבל זה דבר שיכול להיות התעלות חד פעמית של אברהם. התעלה לדרגה מדהימה לעקוד את בנו אהובו יחידו. אבל אברהם נמדד בדברים היומיומיים אחר כך, במעשים הקטנים, בפרטים הקטנים, גם שם הוא יערר, אחרי שהוא הולך לקבור את שרה בסך הכל. שם האדם נמדד האם הוא עדיין בוטח בבורא העולם, האם הוא עדיין מאמין בו. זה ניסיון, אומר רבנו יונה, הרבה יותר גדול. הבאנו לכך ראיה. הגמרא מספרת הסיפור המפורסם על רבי חנינה בן תרדיון. רבי חנינה בן תרדיון, חמיב של רבי מאיר בעל הנס, זכותו תגן עלינו ועליכם. רבי חנינה בן תרדיון היה אחד מעשרה הרוגי מלכות. עליו מסופר שהוא הלך לבקר את רבי יוסי בן קיסמה. רבי יוסי בן קיסמה אומר לו, לרבי חנינה בן תרדיון, תגיד לי, מה אני שומע עליך? אומר לו רבי חנינה, מה שמעת עליי? אומר לו, אני שומע עליך שהמלכות גזרה לא להקיל קהילות ברבים, ואתה מה אתה עושה? מקיל קהילות ברבים. אתה מסתכן, מסתכן ומסכן גם. אומר לו, השם ירחם. אומר לו, השם ירחם. אומר לו, ריבונו של עולם, אני אומר לך דברים של טעם. אתה אומר לי, מן השמיים ירחמו. היום כל אומרים, השם ירחם. אמרנו אז, בזמנו, ואז צחי כאילו הקשה עליי קושייה. כן, יש משנה בבסותה. משנה בבסותה אומרת, כמה פעמים, ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. היום שיר כזה, כן? אז אמרנו שאז, שצריך לדעת, שאין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים, יש בזה שני צדדים. קודם כל זה משענת על בורא עולם, אבל זה לא המצב האידיאלי. כי שמה המשנה אומרת שיהיה כל כך רע שאין לך על מה להישען. יעני, צבא אין לך, ביטחון אין לך, כלכלה אין לך, קיום מצוות אין לך, כיבוד אביהם אין לך. מה זה דור? השם מרחם. אז אין לך שום זכות, שדור שאין לו שום זכות, זה הדבר הכי גרוע עלי אדמות. בורא עולם רוצה שתהיה אומה בריאה. לא תהיה אומה שהמשענת היחידה זה רק בורא עולם. ברור שבורא עולם על חסדיך אנחנו נשענים ופתוחים. אבל השאיפה היא שתהיה אומה בריאה, שיהיה לנו המון המון זכויות, לא שזה יהיה הדבר היחיד. אז אומרת, המשנה בסודה צריך לדעת לקרוא. השאיפה שלו? לא, אני אומר, במשנה בסודה, שם המשנה מתארת שם את המצב הכי שלילי עלי אדמות שיכול להיות. ומה הוא? למה אידיאל? מה, שבת קמה באימה, קלה באימה? לא, אתה מדבר על משהו אחר. ברור שאנחנו רוצים רק, אבל אני אומר, השאיפה והאידיאל הוא שיהיה שתהיה תורה בעם ישראל, יהיה קיום מצוות בעם ישראל, יהיה דרך ארץ בעם ישראל, יהיה צבא בעם ישראל, שהכל מושתת על פי תורה. שיהיה לך הישענות, אנחנו אומרים, גם על אומה בריאה, בני אדם. אבל זה שאין לך כלום, והכל רדוד, והכל עומד להתפוצד, ואתה נשאר רק עליו, זה לא כל כך טוב. הכל פנים, אז רבי יוסי בן קיסמא אומר לו, מה אתה אומר לי מן השמיים ירחמו? הוא אומר לו רבי יוסי בן קיסמא, אני לא יודע אם לא יתפסו אותך המלכות, ויחלעו אותך ויצרפו אותך. כן, זה מה שהיה לסיפור, זאת אומרת, זה מה כאילו באמת כאילו ככה היה. אבל שואל אותו רבי יוסי בן קיסמא, תגיד לי, מה אני לחיי העולם הבא? אמר לו, אומר לו, אתה כבר מכיר בעבד, זה שיר...
לא, עשיתי על זה דבר תורה,
זה דף גדול היה. אז הוא אמר לו, כלום מעשה בא לידך.
מי אמר למי? מי אמר למי?
רבי חנה בן תרדיון, רבי חנה בן תרדיון.
שאל את רבי יוסי בן קיסמא.
הם דיברו על הדיברות. רבי עמד אמר לו, שואל את רבי יוסי בן קיסמא, תגיד לי, מה אני לחיי העולם הבא? אז עכשיו, במקום שיגיד לו, אתה אחד מעשרה הרוגי מלכות, אתה מכיר קהילות ברבים, אתה צריך לשאול אותי כזאת שאלה, הוא אומר לו, כלום מעשה בא לידך. איזה מעשה עשית? אז מה הוא מספר לו? כן, לא, שני כיסים. כיס אחד של... מעות פורים, יש כמה פירושים. כיס אחד של מעות פורים בשבילו, של לתעודת פורים. הכיס השני זה מעות פורים שהוא אסף לצורך צדקה, היה כאילו גם היה צדקה. התחלפו לו, נתן את הכל לעניים. זה אחד מהפירושים. אני אומר, כאילו מה היה פה המעשה? מעשה פשוט של צדקה, גבאי צדקה וזה. אומר לו, אם כך, מחלקך יהיה חלקי ובגורלך יהיה גורלי. מה? אדם הזה לעומת הישועה היה אחד מעשרה הרוגי מלכות, נו.
אז אני אגיד ברוך
בשם הוא, הרב מוגר עם הרבה בספר
שלו,
הוא אומר, הוא רוצה לדעות אותו בדבר הקטן, בדבר הגדול היה לו התלהבות רגעית כזו. זה כל השיעור שלנו, בדיוק. נכון, הוא אומר, המעשה שלו, זה יכול להיות התלהבות גדולה, אדם התעלות של אדם חד פעמי. אבל זה אדם נדע בדברים הקטנים, זה בדיוק אברהם, הניסיון העשירי של רבנו יונה. זה דווקא הקבורה של שרה, והמלטרדיון, המעשה הקטן. האדם הגדול נמדד דווקא בדברים הקטנים. איך? לא, הוא רצה להגיד לו, תשמע, יכול להיות שיש לך כאילו עולם בא גם בצורות הדברים האלה גם. אבל הוא חיפש, אמר לו, בוא נראה, כאילו, איך אתה בדברים הקטנים? ביום יום איך אתה? זה החינוך הגדול שהוא רצה לו. אומר, כאילו, דברים גדולים, אנשים גדולים עושים. אבל האנשים הגדולים נמדדים בדברים הקטנים. זה הרעיון שהוא רצה לומר לו. לכן זה מה לכן אנחנו רואים פה שגם לגבי ההבדל בין העקידה לבין הניסיון של ההליכה לארץ ישראל. שהיה אבא מינה להגיד שהניסיון הראשון של ההליכה לארץ ישראל הוא בדרגה הרבה 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 יותר גבוהה מאשר הניסיון של העקידה, רק למסקנה זה לא היה כך. חמוד עידה, עושה את זה עוד משהו.
יש לי שאלות לגבי הפרשה.
שאל אם אני יודע לענות, אני אשמח מאוד. תשמע מה אני ראיתי על זה אתמול. ראיתי על זה אתמול. זה משהו באמת מוזר מה שכתוב. זאת אומרת, אתה עמודה את השם, אתה עמוד מלדת, אחרי יהודה, אחרי הרביעי. מה זה אתה עמוד מלדת? למה? אני ראיתי שבעל התורה תמימה. הגאון, אבי, ברוך, הלוי אפשטיין. אמן.
מדרגים.
אומר שאם נשים לב, בברכת הגומל, הרי מה הסדר? הסדר הוא שאתה אומר ברוך אתה השם, לוקחים לך הגומל לחיים טובות שכבר אני כל טוב, נכון? למה שונה הגומל מכל הברכות שתענה אמן וגמרנו? לא, מה אומרים? מי שגמלך, או האל שגמלך כל טוב, כל טוב לדבר, מה, למה, מה קרה? למה דווקא הגומל זה ככה? תגיד אמן, אני מודה על הלס שקרה לי, יש לי הודעה לבורא עולם על מה שהוא עשה לי, אני אומר ככה, תענה אמן, למה צריך להגיד מי שגמלך כל טוב? אומר הגאון בעל התורה תמימה, זה כאילו דבר נפלא. הוא אומר, כשאדם מודה על העבר, צריך גם לבקש על העתיד. הגמרא אומרת, למשל, מודה אני לפניך שהכנסתני לכרך זה לשלום. מי שנכנס היום ללוד, צריך להגיד, אם חסות שתכניסני לכרך זה לשלום. נכנס, אומר, מודה אני לפניך שהכנסתני לכרך זה לשלום. אבל אומר, אם חסות שתוציאני גם לשלום, כאילו, תבקש על העתיד. כאילו השם עשה לך נס, תגיד, תודה רבה ברור העולם על נס שעשית לי, אני רצון שתיתן לי גם כן עוד ניסים בעתיד, עוד טובות, עוד כאילו גמולים טובים. אז הוא אמר שבכל הלידות הקודמות אצל ראובן, אצל שמעון, אצל לוי, היה שם גם, נגיד אצל לוי, אומרת, אתה הפעם ילווה אישי אליי, כי אתה יאהבני אישי. זה היה פה לא רק הודעה לבורא עולם, אלא גם בקשה על העתיד. אצל יהודה כתוב, אתה הפעם עודה את השם. לכן מה קרה לו? אתה עמוד מלדת, נעשרה. כי היא לא ביקשה גם על העתיד. לכן אומרים, והגומל מה אומרים? אמן, מי שגמלך כל טוב, הוא גמלך כל טוב, אומרים בעתיד גם.
בגלל זה, החידוש הזה?
ככה הוא ממציאנו, יש לו המון המצאות. אם זה לא המצא, אז הוא לא כותב. לא תמצא אצלו משהו שהוא פשוט. הכל אצלו זה... כאילו זה הטיפוס, ככה הוא. אז ככה, זה לגבי זה.
כמו
נכון. אני ראיתי אבל איזה משהו יפה, לא יודע. מכירים, יש בתפילה של ראש חודש, של האשכנזים, מבקשים מי רצון שתהיה לנו חיים של תורה, חיים של יראת שמיים, חיים של עושר וכבוד, חיים שזה הבנו אהבת תורה ויראת שמיים. מובא בשם החפץ חיים, יש פה כאילו פעמים יראת שמיים. חיים שיהיה בנו יראת שמיים, חיים של פרנסה, חיים של עושר וכבוד, חיים שתהיה בנו אהבת תורה ויראת שמיים. אומר, למה כתוב פה פעמיים? אמרת כבר כאילו יראת שמיים. אומר החפץ חיים, יראת שמיים הראשון זה בקשה ליראת שמיים. היראת שמיים השני זה אחרי שביקשת עושר וכבוד, אתה מבקש עוד הפעם מיראת שמיים. אם זה לא בטוח, זה עושה אחרי עושר וכבוד, תהיה אדם יראת שמיים. שאלה שנייה. גלעד יגר סעדות.
זה מה שאומר שנותן הבית לספחת. מה הקטע של אבא אמור לו קרא את זה באותו שם כמור, כאילו. למה את ריקוד את זה שם אחר, זה שם שזה אותו שם, כאילו.
לא יודע.
אחרי זה הוא גם חוזר וקורא לזה גלעד. נכון, פסוק הבא, הוא אומר, ויקרא לזה גלעד.
כן, זה אמר, לפני חי, כאילו שמו
גלעד. הנה, אסור, ביי, יקרא לבן יגיע שם. אתה היה, כמו קרא לגלעד. אבל לבן נגע את זה בדברך. למה הקטע הזה שהוא שינה פה, קרא לזה בשם אחר, השומש הזה אותו שם? אני אבדוק, אני אבדוק את זה ממש. אבדוק בחומשים שיש לי, זה חומשים אחרים קצת. למשל, כאילו פסוקים אחרים אצלי בחומש. תשמעו עכשיו... אה,
חסן, בודק, בודק.
דניאל, לא יודע, בשביל להכניס איזו מילה מאה בתוך התורה, כי זה הרי המילה בארמית היחידה בתורה. זה מה שלמדנו את הרב.
רבה ניסים. לא, לא.
ניסים.
אורך הבא.
זה חורת אלוהים.
טוב.
כן, הרב, אנחנו
תשמעו עכשיו. יש רוצים משהו בהלכה או פשוט שבוע?
בהלכה או בהגדה?
מה אתם רוצים, הלכה או...
מה שאתה רוצה, אנחנו שומעים,
לא, תגידו מה שאתם רוצים, הלכה או פרשת שבוע? הלכה. טוב. שים דף. שים דפים, אבותיי. שאתה דף.
אני אחד מהעתיק.
טוב. אחרי הדברים שאני אפלאים של עידן, אחרי מנחה, אם אנחנו להוסיף קצת על דבריו. תראו, יש גמרא בברכות שמדברת על ברכת הגומל. אני לא נותן את הפרטים של הגומל, אני לא אדבר עליהם. אדבר על היסוד של הברכה. מי שרוצה דף, אני אתן לו, אין לו. חבוד. טוב, אז הגמרא אומרת ארבעה צריכים להודות. יהודי הים, רגע, תגיד לי, יהיו באמת כמו 35 איש ברבע לשש? לא, לא. לאשדוד? איפה הם?
איזה אשדוד?
רחובות. רחובות,
רחובות.
כן. אפשר עם הריקשה של קסמי, אפשר.
שבת,
טוב, ארבעה צריכים להודות. יורדי הים, כשעלו ממנה, והולכי מדבריות, כשעלו מן ה... כשהגיעו לשני, זה מרן אומר במקום מספר אחד. ארבעה צריכים להודות, יורדי הים שעלו ממנה, הולכי מדבריות שיגיעו ליישוב, ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא, וסימן העם, בכל החיים ידעו חסלע, כן? הצילום הזה, דרך אגב, שם שתדעו, הצילום הזה של השולחן ערוך פה, זה מתוך קהתי. מה הקהתי, שולחן ערוך ורמה? קהתי הראשון שיצא, זה לא הקהתי שיש פה היום. קהתי בזמנו היה מוציא כל חודש חוברת. חוברת עם המשניות והפירוש שלו, ושולחן ערוך בתור ההלכה היומית. הוא היה מלמד את זה, מקביל, אני שולחן ערוך, היה מלמד משניות והלכה. הלכה שזה היה ליקוד מהמשנה ברורה, ארוך השולחן, מלמד כאילו לפי סימנים. שולחן, כאילו משניות והלכה. לאט לאט זה יצא בקונטרסים כאלה, אז לאט לאט הוציאו מזה 12 כאילו כרכים בזמנו. היום יש לכם את זה, אני יש לי את המקור, 12 כרכים, משנה והזה, המעובד יותר. זה דברים שאפילו הרב אמיר אמר משפט מאוד נוקב, אפילו למחבר לא היה את זה, רק לי יש את זה.
מה זה,
אתה עושה? יצא, כאילו, 12 כרכים כאלה, כמו כאילו גודל של כאילו סידור, 12 כאילו, אפילו כאילו פחות בגובה.
כל המשניות.
קראתי הכל, מלא, אבל כל, נגיד, כל שלוש משניות, שולחן ערוך, לפי סימנים.
לא, אני משתגוע.
לא, 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 אין קשר, ככה זה מה שיצא בזמנו. אתם יודעים שקראתי העביר 7 סדרים של דף יומי. אני 50 שנה עולים את זה. 7 סדרים ששדף יומי הוא לימד. היה פקיד בנק, היה. פקיד בנק הוא היה, ותראו לאיפה הוא הגיע. יש היום גם כן עוד רב אחד מאוד גדול בבני ברק, קוראים לו הרב ישראל דבילסקי, בשבועות ה-90 כבר. הוא רבו המובהק של הרב צוריה, אם אתם מכירים, הרב צוריה, שמעתם עליו? איזה הרב צוריה? הרב משה צוריה? לא ראיתי באמת עולם קטן עדיין. לא ראיתי עולם קטן.
כן, מה? בוא נהיית עולם
קטן. לא, לא, אני... לא, לא ראיתי.
למה כן ולמה לא? למה?
לגבי, לגבי, איזה נושא? אמיר ורד זה היה של הדרך.
אתה לא כתב השבוע במעייני הישועה?
לא יודע, אני לא ראיתי. לא, יש הרב אייל ורד.
איך?
הרב אייל ורד.
אה, הרב אייל
ורד. הוא הרבה כותב שם. הרב אמיר ורד היה ראשי התיכונית.
היה ביפוח בסדר בעניים,
ביפוח. היה שלום.
הרב
אליהו,
למה כן
ללכת,
והרב
השני
איך
הוא לא?
למה לא
ללכת?
הוא אומר
למה... היה כתוב משקיע, והוא כותב שזה הגון. אה, אז אני חושב שזה אולי. חושב שזה אני אסתכל, אני אקרא משהו קטן, הרב צוראל זה אחד מגדולי הרבנים שהיו פה, מה זה פה? זה גדול הרבנים שהיה פה, בטוח, אבל הוא מגדולי הרבנים היום, זה אדם שספר תורה מהלך, ספר תורה מהלך, הוא בקיא בהכל, אני אדוק משהו קטן, אני לא ראיתי.
אני אסתכל, יש חולום קטן בבית?
לא, יש לי בבית, יש לי בבית, בטוח, אני אסתכל שם, אני אסתכל שם, אני... היה, לא, היה בצוהר, היה דווקא מאוד יפה, הם כתבו לגבי הנושא הזה של התפילה, על החיפוש, היום נגיד, קדושה במקומות אחרים ולא בארץ ישראל. דיברו כאילו כמה מאמרים מאוד יפים על הנושא הזה, לא דיברו רק על אומן, או רק על, נגיד, כאילו, בגדול, היה שם איזה רב אחד שכתב, כאילו, למה ללכת להתפלל במקום שיש בו תומעת ארץ העמים ולהניח את ארץ ישראל? ככה הוא כתב. אבל דיברנו על זה כבר בעבר, נדוש כבר, דיברנו, הסברנו, דעתי ידועה בנושא.
לא, שם מדברים יש בכללי, לא מדברים את הלכות.
לא, אני דיברתי לגבי צוהר, שם אני לא ראיתי, עולם קטן, לא ראיתי. תראו, אני אגיד לכם, הנושא הזה בכלל של... הליכה לכבוד הצדיקים וכדומה, ו... יש, כאילו, יש למה אנשים, יש רבנים שמסתכלים עליו מנקודת ראות, יש רבנים שכל דבר אצלם, הם קודם כל רוצים להגדיר מה זה. מה זה הדבר הזה? מה זה? זה מצווה? זה מעלה? זה חסידות? עכשיו, ברגע שהם כבר ניגשים לזה בצורה הזאת, אתה כבר יודע, הוא עכשיו איש הלכה מובהק, הוא ייתן לך תשובה לפי ההלכה. יש כאלה שמסתכלים על זה בצורה קצת כאילו שונה. נגיד שהרב קוק למשל דיבר על הליכה לכבוד הצדיקים בחול, כן, בחוץ לארץ, הוא דיבר על אומנה, זה עוד היה בחוץ לארץ, אז הוא נחלק על זה יחד עם השדה חמד, אז הוא אמר, תשמע, הליכה לכבוד הצדיקים זה מעלה. על מעלה לא מצינו שמותר לצאת מארץ ישראל. אז הוא פה, הרב קוק, הוא התנהג כליטאי מובהק. למרות שבסוף התשובה שלו הוא דווקא כן מסביר, על פי הזוהר, מה זה המעלה של הליכה על כנפות הצדיקים וכו'. אבל תראו, אני אומר, יש הרבה... היה פעם איזה יהודי אחד משערבים שכתב מאמר בעלון שהיו מוצאים אז... מה זה עלון? היה פעם, יוצא פעם, פעמיים בשנה, הישיבה הייתה מוציאה, זה נקרא מספרה לסייפה. משהו כזה, נגיד, או עובי פלר, כזה, משהו כזה, או רבנים שכתבו, או אברכים, או תלמידים שכתבו. אז פעם אחד מהרבנים, הוא היום רב שכונה בבית שמש, כתב על יציאה לחוץ לארץ. כי הוא כתב סוגיה הלכתית, הרב שינקולסקי, כן. כתב תשובה, הוא... אדם כל כך, אני לא ראיתי מישהו שבאמת יותר מסודר ממנו. אני אישית מאוד אהבתי את ההסברים שלו. היו פה כאילו שני, בתקופתי, שני משיבים. היה אחד, קראו לו הרב ידיד יזיב, הוא היום ראש האולפנה בבת ים, והיה את הרב שינקולסקי. הרב זיב הייתה לשאול אותו שאלה, שאלת אותו X, קיבלת את התשובה, נקודה. שאלת מה שאלת, הלכת, גמרנו. הייתה בא אצל הרב שינקולסקי, הייתה יוצא אחרי אולי איזה 20 דקות, מלא וקדוש מה שאתה רוצה. הוא יושב איתך, מסביר לך מההתחלה עד הסוף, ומרחיב לך, באמת, הוא יהודי, איש אשכולות. ומאוד מסודר, כמו הראש שלו פשוט מסודר, ולא כל ה... הוא סיים את הדיינות, כל השולחן ערוך שלו, מסומן, עם, אתה יודע, ממוסגר. אה? לא, אז אתה מדבר על הרב יהודה שקלנובסקי.
כן,
שגרנובסקי יחד עם הרב, אליקים פרנקל, הם סיימו את הרבנות במצטיינות, כשהוא סיים, הרב שגרנובסקי קיבל את הציון הכי גבוה בארץ, במבחן של הרבנות. היה שלוש שיעורים מתחתיי. מה זה בחור מבריק? לא, יש לא, יש גם שנכשל, יש בדרגת הציונים יש ככה, כאילו ככה היה בתקופתנו, יש עבר, יש עבר בקושי מה שנקרא, ויותר נמדה, יש עבר בהצלחה ויש עבר בהצטיינות, הוא כל המבחנים שלו עבר בהצטיינות.
כולם מקבלים
תעודה
בסוף? כל העבר?
לא, מי שעבר כן.
אמרו לי אם אדם טועה ונגיד בשתי הלכות לא מקבל תעודה, כי למה, זה אפילו יותר חמור ממהיגה, למה?
תלוי, תלוי מי הבוחן, תלוי מי הבוחן, הרבה פעמים תלוי מי הבוחן. רב גדעון, הספרנו שהוא נבחן בעל פה, בדיינות, הנבחן בכתב, יש לך מבחן אחד או שניים בעל פה, אתה יושב עם דיין שמכהן בפועל, אז הוא אמר שכאילו הרב דוב ליאור היה הבוחן שלו, הרב דוב ליאור היה באותו תקופה, באותו תקופה הוא היה גם יושב ראש ועדת הבחינות, הרבנות הראשית וגם של ה... זה כולל גם רבנות וגם דיינות. אז יצא לו כאילו להיבחן איתו. אז הוא הביא לו שאלה אחת, שאלה אחת הוא נתן לו, לא... הוא אומר, היום הבוחנים, ככה אמר יאו גדעון, אמר איזה כמו שאומרים אותך, סימן זה וזה, סעיף זה, אני דקלמים, אני יצא להיות כאילו טוקי היום, ככה זה היום. היום ירדה הרמה בצורה בלתי רגילה. הכמות היא מפוצצת, כל מבחן אין לך מקום להכניס סיכה. כי היום כאילו גם החרדים הביתית התחילו לעשות מבחנים של רבנות. הבינו שיש לזה כסף, כנראה, מה לעשות? לא, הם חייבים להתקדם. אז היום נהיה מפוצץ. אז איך הם לא עומדים בעומס. פעם זה לא היה ככה, בתקופתנו אומר לך, לא היה עמוס בכלל. וגם המבחנים הם יותר מדי נקודתיים, נקודה, נקודה, פה, אני צריך לדעת ממש בעל פה. אז מה הוא שאל אותו שאלה אחת, אבל בשאלה הזאת היו כמה מרכיבים. הוא התחיל לראות איך הוא... איך הוא ניגש? שהוא ראה שהוא די שולט, אמר לו, יאללה. אבל, כאילו, הוא אומר, כאילו, מה אני מחפש? כאילו, זה באמת, כאילו, ככה היו כאילו בוחנים פעם. פעם היו בוחנים אותך באיסור והיתר. לא שבת, לא עירובין, לא שום דבר. כאילו, צמיחה שהייתה ניתנת פעם, היה כאילו ממש באיסור והיתר. למה? כי איסור והיתר זה הנושא שכולל בתוכו כללים ויסודות כמו בכל התורה כולה. אז ככה הוא אומר, זה... לא, לא, יש שם מבחן, יש שם שאלות, תראה, אני אגיד לך, בדרך כלל זה תלוי מאוד בבוחן. הבוחן, הוא רואה אותך איך ניגשת לשאלה. אם הוא רואה שאתה רק מצטט לו, זה אומר מותר, זה אומר אסור, אני רואה שאתה רק מדקלם. אבל הוא רואה שאתה ממש כאילו שולט בסוגיה, ואתה כותב, אתה מרשים אותו, יש המון המון, יש חשיבות מאוד גדולה לא רק לתשובה הסופית, אלא גם לכל המהלך שלה של התשובה. לדרך.
אז אם אתה אומר, זה לא אומר, האדם יכול
לשאלה
אחת
להציב, והאדם
אחרי
יחתור. לא, אם אתה טועה בדבר משנה, שולחן ערוך, רמה, משנה ברורה, הלכה פסוקה, אז ברור, אני אדבר. הם שואלים שאלה הלכתית.
יפה, שאלה הלכתית שלא כתובה משהו.
ברור שאם זה נתון מחלוקת הפוסקים, אז בואו את אותו מחלוקת, זה יצא די חובה, אבל... ברבנות לא, בדיינות כן. הכל בעל פה, על פה. אבל דעת הכל בעל פה, בטח. מה העניין? אני כאילו דעת.
מה העניין הזאת בעל פה? אדם בלי זיכרון, אדם לא זיכרון, מה
יעשה? יהיה גם בלי תעודה. זה ברור, זה ברור. כן, מה פה, זה... אולי אני אמרתי לך, היום השתנה הכל, היום השתלטו אנשים אחרים על הרבנות היום, זה אחרת. השתנה הכל לגמרי. במובן מסוים זה גם נהיה כאילו יותר קל, אבל... אני לא יודע, זה שונה, זה לא מה שהיה פה. אני אומר לך, אני ברגע שהרבנות, למרות שמבחינה טכנית, תראה, היום הרבנות יושבת במקום, בכניסה לעיר, בבניין רב משרדים, שם זה רבנות. הרבנות פעם ישבה בהיכל שלמה. מי שמכיר את רחב שלמה זה בקינג ג'ורג' בירושלים. יד, יש שם כמה מוקדים. את כנסת ישורון המפורסם, אחד מבתי הכנסת המפורסמים בירושלים, בכנסת הגדול, הסוכנות היהודית, זה יהם להכל, זה באותו אזור, ורחב שלמה הבניין הגבוה הזה שם, שם יש פעם הרבנות הראשית. אני אומר, רגע, זה רחב שלמה זה מה שהוקמה הרבנות הראשית. שם הייתה עושה מבחנים, היו סוחרים כאילו בית מלון, שיש בו כאילו חדרים כדי לעשות את המבחנים. אז היה כאילו קצת עניין כאילו טכני, קצת כאילו מסובך. עכשיו, בגלל שהפסיקו שם את הסחירות של המקום, עברו למקום של המשרדים. אבל זה, אני אומר, כאילו, כבודה של הרבנות ירד בגלל המעבר הזה, אבל זה בא כאילו בד בבד עם עוד כמה דברים שלצערנו... אם הגענו למצב שאחד, אני לא אזכיר שמות, אבל אחד מגדולי הרבנים והדיינים שהיה בארץ, מגדולי הציבור הדתי-לאומי, יום אחרי בחירות של הרבנות הראשית לישראל, קרע את בגדו, זה היה כבר לקרע. אחד הדברים הכי מפורסמים שהיו, אבל... קרע את הבגד על הבחירה של הרבנים. רגע, לא, אז אני אשר לכל, אני לא, לא, אני, קודם כל אני מוחה על הדברים שנאמרו עכשיו.
לא, אתה לא
קחת את זה. לא, אני אגיד לך.
לא, לא,
אני אגיד. לא, לא. לא, 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 בוא. חס חס שלו, רגע, בוא, אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו, שנייה. אני אקדים. קודם כל, אני היום כאילו מחיתי אצל הרב דניאל כאן כמה דברים שאני חושב שצריכים, לא, בלי כל כך את מה שאתה אמרת, להאמר פה בשלוחה. אני חושב ש... עם כל ה... אני אומר, תראה, אני יכול לתת לכם עכשיו שיעור מעכשיו עד ליום שישי, להראות לכם על כמה כופרים בתולדות עם ישראל, שאתה היום מתייחס אליהם כאל הצדיקים הכי גדולים. אני יכול להביא לך פסקים של הרב פיינשטיין שתצלן אוזניך. שנייה. אני אומר לך, תצלן אוזניך. והנודע ביהודה, והחתם סופר שמוגדרים כאנשים אולי המחמירים ביותר, פסקים שאתה לא מאמין שנאמרו מפיהם. אבל מה? כולם אומרים על זה בשתיקה. אני אומר, תראה, הרב שרלו הוא תמיד חכם. זה לא בוגר עץ ברגיל. הוא יהודי, תלמיד חכם. עכשיו למד הרבה שנים, הוסמך לרבנות, חלק גם מהדיינות גם. אלא מה? הוא רב קצת שונה ממה שאתה רגיל, ממה שאתה הכרת. איך הרב גדעון פעם אחת כאילו הגדיר לי את זה? במקום שכל הרבנים יגידו אסור, הוא ינסה למצוא את המותר. לא תמיד הוא מצליח. תראה, יש פלח מאוד מאוד רציני בעם ישראל שאין לו כתובת. אפילו הרב אבינר הוא כבר לא כתובת שלו, אתה מבין? ולרב שנושא בעול ציבור זה אחרת. תראה, אני גם יכול לשבת פה להגיד לך, כשרות חתם סופר לא טוב, זה לא טוב, כי קרה לי מה, אני יושב פה בתוך החממה. כשאני מגיע לעיר כמו חולון, ואתה להתמודד עם שאלות... שנייה. כשאני נמצא בעיר כמו חולון, ואני מתמודד עם שאלות, הראש שלי בכלל שונה לחלוטין. אני אומר לך את האמת, אני, יש לי שאלה בהלכה, אני לא שואל אף אחד פה מהרבנים, אף אחד. כולל את רב היישוב. לא שואל אותו. עוד שאני מחשיב אותו כתמיד חכם, יותר מהרב של חולון, אני לא שואל אותו. למה? הוא יושב פה. הוא יושב כאן. הוא לא מכיר את הציבור שאיתו אני מתמודד. הוא לא מכיר את המציאות. הוא לא מכיר. הגר"א אומר, כל דיין שדן דין אמת לאמיתו, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. מה זה אמת לאמיתו? אומר הגר"א, דיין צריך להיות לו, דיין זה גם רב, צריך להיות לו כאילו שתי אמיתות. אמת אחת זה הדין, מה שכתוב, האמת השנייה זה היישום למעשה בפועל. ואני אומר, הנקודת ראות והחשיבה צריכה להיות של אנחנו, אצלנו השאלה היא שאלה יבשה, ואצל אלה שעוסקים בה היא שאלה מאוד מאוד הלכתית מעשית, אמרתי לך, גם יותר קל לחזון איש להגיד שמי שלוחץ יד לאישה זה אביזרי ודגילוי עריות, כי החזון איש לא ראה שום אישה, היא לא באה אליו אף פעם, מאשר לאלה שהרבנים שהיו בדורו של החזון איש, שהיו בגרמניה, אמרו אחרת ממנו. הרב ויינשטיין, בתשובות שלו לגבי לחיצת יד לאישה, לא פסק בסכין החריפה, לא לכאן ולא לכאן. ולמה? אם לכאורה... אני אגיד כך, בעיקרון, יש איסור, בעל אישה בנידת תומתה לא תקרב לגלות ערוותה. כל אישה היא מוחזקת כאישה נידה. בין רווקה, בין נשואה. עכשיו, אסור לגעת באישה נידה. עכשיו, יש מחלוקת עולם פוסקים. נגיעה של חיבה מוסכם לדעת כולם, שזה איסור דאורייתא. עכשיו, השאלה היא, זה נגיעה שאיננה של חיבה. נגיעה שאיננה של חיבה. עכשיו, זה מדבר הרב פיינשטיין בשאלה שלו המפורסמת, לגבי מי שנוסע ברכבת התחתית. יש עומס גדול מאוד, ואז הוא נוגע. זה השאלה שדן ברב פיינשטיין בהתחלה לגבי נגיעה וכו', ושם גם הוא שאל שאלה לגבי לחיצת יד. הוא מדבר שיראה השם נמנעים מכך, רק תמיד את הסגנון, נמנעים מכך, בתכלס הוא אסר, אבל הוא לא אסר את זה בסכין החריף, זה הרב פיינשטיין. באותו דור חיו בגרמניה גדולי עולם צדיקים וחסידים. לא יספרו לכם סיפורים, אני יודע בדיוק מי הם היו, מה הם כתבו וכו'. גם שם וגם בעוד כמה מקומות באירופה היו רבנים שלחצו יד לאישה רק אם היא שלחה יד. לא, הם לא שלחו יד, כי הסברה שעליה הם נשענו זה הייתה, כן, זה היה כאילו היום לחיצת יד זה לא אקט של חיבה, זה יותר דרך נימוסית שקיימת היום. יש לכך גם רוצים להביא ראייה מהבן איש חי, עכשיו זה לא כתוב במאמר, הבן איש חי בספרו עוד יוסף חי, פרשת שופטים, מי שרוצה יעיין שם, דבר שנשים היו לוקחות את היד של הרב, והבן איש חי לא אומר כלום על זה. בן איש חי, היה מספיק צדיק, מספיק חסיד, מספיק מחמיר, לא אומר על זה כלום. למה? כי אומר בן איש חי, זה ודאי לא נשיקה של חיבה. זה ודאי צד של כבוד התורה. רבי חיים פלאג'י מביא אותו עשדי חמד. אני עכשיו אביא לכם מקורות שלא הרב למנון ולא הרב שרלו כתבו. עשדי חמד מביא שהגאון רבי חיים פלאג'י, בגלל המנהג הזה שהיה קיים אצל רבותינו הספרדים, שהיו באים לאנשים ומשקות היד לרב, אז רבי חיים פלאג'י החמיר על עצמו והלך עם כפפות, תמיד שהיה במגע עם ציבור, הלך עם כפפה עבה שלא, שהוא ידע שיקחו לו ביד, כדי שלא ירגיש את הנשיקה, את הבוסה, כך כמו צריך. כך מביא השדה חמד, מביא את רבי חיים פלאג'י. הלשון של בעל ספר חסידים, היא אלה שתוקעים את היד, זה היה יותר אקט של יותר חיבה. והבן ישעי מביא את זה, למה? להראות שבלחיצה אולי, לא שייך להגיד את זה. על כל פנים, אני רק מביא את זה בתור רקע, לראות שהצדדים של אלה הפוסקים שדיברו על זה בזמנם, שהתירו, זה לא פורח באוויר, יש לזה לא מעט... לא, שנייה, רגע, אני רק אגיד, אני פה דיברתי כאן עם אחד הרבנים בשלוחה, שהוא לא מוכן לקבל את הדעות של הרבנים האלה, כי אני חושב שיש גם... צדדים, אני אגיד לכם את האמת, בסוגיה הזאת, הרבה פעמים, זה גם הפן האישי של האדם נכנס שם. אדם שמאוד מתרגש מכל אישה שתעבור לידו, אוטומטי גם הפסק שלו יהיה במקרה הזה מאוד מאוד מחמיר. עכשיו, זה לעצם הדיון עכשיו. אז הרב לבנון כתב במעייני הישועה, פורסם באינטרנט בערוץ 7, בעקבות הדברים של הרב שרלו. הרב שרלו, אני קראתי את המאמר שלו, לא היום, לפני 7 שנים. עכשיו זה רק יצא עוד הפעם החוצה, הוא גם פרסם את זה גם בספרים שלו, קראתי את המאמר שלו אז, שמעתי אותו מתראיין, שמעתי אותו על זה עונה גם בערוץ התחלת, דיבר על זה כמה פעמים. הרב שרלו טוען, הוא מדבר איתך על אני אומר שאתה מברר כאילו דבר כזה, אל תתפתה לשמוע מהתקשורת. התקשורת לוקחת מה שהיא רוצה. תברר, שמעת איזשהו כאילו תמיד חכם שאמר משהו? תברר, מה הוא אמר? אני גם שלחתי אליו כאילו מכתב על זה. הוא טוען כך, הוא אומר שאדם צריך להימנע. יש שם כמה פסקאות, מה אם הוא כותב? להימנע מלהגיע למצב הזה ולהתחמק בכל דרך אפשרית.